יש דברים שהם אבק לשון הרע. הביטוי הזה, אבק לשון הרע, פירושו שזה לא לשון הרע גמור, זה לא לשון הרע שמן, אלא זה משהו שכמו אבק, משהו קל. כיצד? הוא נותן דוגמאות, מה נקרא אבק לשון הרע? שזה לא לשון הרע מדאורייתא. חכמים אסרו את זה, כמו שהם אסרו הרבה דברים משום סייג לתורה. הם אסרו דבר שהוא קרוב ללשון הרע. יש מושג דומה לזה שמשתמש בביטוי אבק, אבק ריבית. אז יש ריבית, שזה האיסור מן התורה, ומה שחכמים הוסיפו על דברים שהם דומים לריבית נקרא אבק ריבית. כך יש גם אבק לשון הרע. כיצד? מי אומר לפלוני שיהיה כמו שהוא אתה? או שיאמר שיתקו מפלוני, אני רוצה להודיע מה הרע ומהיה וכיוצא בדברים האלו. אדם לא אומר שום דבר רע, הוא לא... הרי אמרנו מה זה לשון הרע? כשאדם אומר משהו בגנות חברו, אומר עליו משהו רע. אבל הוא אומר, אני לא רוצה להגיד מה איתו. תשתקו, אל דברו עליו, אני לא רוצה לדבר עליו. שפירושו של דבר שבעצם יש לי משהו רע להגיד, אבל אני לא אומר אותו בפירוש. אז זה נקרא אבק לשון הרע. כלומר, אני מתכוון בעצם באיזשהו צורה, באיזשהו אופן לגנות אותו, רק שאני לא אומר בפירוש את הגנאי. זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, מה עוד נקרא אבק לשון הרע? כל המספר בטובת חברו בפני שונאיו. הרי זה אבק לשון הרע, שזה גורם להם שיספרו בגנותו. זה סוג אחר, שחכמים אסרו לבן אדם להגיד דברים טובים על מישהו, בנוכחות אנשים שהוא יודע שהם לא אוהבים אותו. כי ברגע שאתה תגיד משהו טוב עליו, אז מישהו אחר יגיד, לא, זה לא ככה, אל תחשוב שהוא כזה צדיק, ויגיד משהו בגנותו. אז בזה שאתה אומר, אמנם יש מצווה כללית של לפני עיוור לא תיתן מכשול, שאסור לאדם לעשות משהו שיגרום לחברו לעבור עבירה, אבל פה חכמים הגדירו את זה, מלבד החשש של לפני עיוור שיש כאן, הגדירו את הדבר באופן חד משמעי שאסור לך לדבר דברים אפילו טובים על מישהו בפני אנשים שאתה יודע שהם לא אוהבים אותו. וזה כלל, שגם אם אתה חושב שאולי זה לא יגרום לשום דבר, חכמים קבעו שזה נקרא אבק לשון הרע, לא לדבר דברים כאלה שהם עלולים להביא ללשון הרע. ועל זה העניין אמר שלמה, מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם, כללה תחשב לו. לפעמים אדם רוצה לברך מישהו, כלומר רוצה להגיד עליו דברים טובים, והם נפחים לו לקללה. כגון מקרה כזה, שמתוך טובתו בא לידי רעתו. הוא בא להגיד עליו דברים טובים, אבל זה גורם לזה שיגידו עליו דברים רעים. אופן שלישי, וכן המספר בלשון הרע דרך שחוק ודרך קלות ראש. כלומר, שאינו מדבר בשנאה, הוא ששלמה אמר בחוכמתו כמתלהלה היורה זיקים חיצים במוות, ואמר, הלא משחק אני. כלומר, שהוא כאילו אומר את זה בצחוק. הוא אומר משהו לא ברצינות, בא ומספר משהו בגנות חברו, אלא הוא אומר משהו בדרך של צחוק, בדרך של בדיחה, וזה כאילו... לא נאמר ברצינות, אבל זה כמו מישהו שיורה חיצים, לא בכוונה, הוא לא רצה לפגוע. סתם, זרקתי חץ, אבל לא התכוונתי לפגוע במישהו. אז כך, מי שאומר דברים שהם בעצם גנות של חברו, והוא אומר אותם בצורה כזאת שהיא כאילו דרך צחוק, זה לא משנה, זה חכמים, קוראים לזה בשם אבק לשון הרע. כן. זה הכוונה שלו בלב היא לא מעניינת אותנו, כלומר מה שמעניין אותנו זה שהוא אומר את זה בצורה כזאת שזה יכול להיות להתקבל אצל השומעים כלשון הרע. כלומר הוא יטען שהוא לא התכוון לגנות, מה אני התכוונתי בצחוק, אני לא התכוונתי ברצינות. אבל אנחנו יודעים שלפעמים גם דברים שאומרים בצחוק יכולים להתקבל אצל השומעים לא טוב, הם קולטים את זה אחרת. ולכן זה נקרא אבק לשון הרע, גם הכוונה שלו הייתה לא לגנות, אבל זה מהדרכים שחכמים מרחיקים אותנו מלשון הרע גמור. ועוד דרך רביעית, וכן המספר לשון הרע דרך רמאות, והוא שיספר לתומו כאילו אינו יודע שדבר זה שדיבר לשון הרע הוא. אלא כשממחים בו, אומר, אני יודע שדבר זה לשון הרע. או שאלו מעשיו של פלוני. הדוגמה הזאת של שהוא עושה את עצמו כמי שלא יודע שהדבר הזה הוא מגונה, זה שוב דבר שהוא מסור ללב. אם האדם בעצם התכוון לגנות, והוא סיפר דבר שהוא באמת גנות, והוא אומר לא ידעתי, אז לכאורה זה לשון הרע דאורייתא. מה זאת אומרת? אז הוא גם מרמה. נוסף לזה שהוא מדבר לשון הרע, הוא גם מרמה. יכול להיות שהכוונה למה שהגמרא אומרת, הגמרא מביאה דוגמה של אבק לשון הרע, כגון שמישהו שואל אותו, איפה אני יכול להשיג אש? אז הוא אומר, תלך לבית הזה, שם כל הזמן מבשלים. אז כאילו, לא. מה, אני אמרתי משהו רע? לא, מה, מבשלים כל היום. יכול להיות שיש שם הרבה אנשים שצריכים לאכול. אבל הוא אמר את זה בצורה כזאת, שבעצם הוא התכוון לגנות. רק שאומרים לו, מה איתך? וזה שון הרע? לא, לא התכוונתי. אני לא התכוונתי שמשהו רע. אז זה נקרא דרך רמאות, כלומר, שאתה בעצם מתכוון למשהו לא טוב, אתה מתכוון לזה ששם זוללים כל היום, אבל אתה אומר את זה בצורה שיכולה להישמע כאילו שזה לא לשון הרע, כאילו אתה מספר את זה לתומך, שלא יודע שדבר זה לשון הרע הוא. אז זה יכול להיות שהכוונה כאן, כלומר, לא שבאמת הוא אומר דבר שהוא גנאי במלוא מובן המילה, והוא אומר לא ידעתי, מה זאת אומרת? אז גם דיברת על לשון הרע וגם אתה משקר. אלא שהוא אומר דבר כזה שהוא דרך רמאות לשון הרע. כלומר, אם הוא רוצה, הוא יכול להתחמק ולהגיד, אני לא התכוונתי למשהו רע. טוב, אז כל המקרים האלה זה הרחקות שהחכמים הרחיקו אותנו מלשון הרע בדברים שהם קרובים ללשון הרע, אבק לשון הרע. עכשיו הרמב"ם חוזר לעצם הדין של לשון הרע. ואומר, אחד המספר בלשון הרע בפני חברו או שלא בפניו. אין הבדל אם אתה מספר את הלשון הרע גם בפני האדם שעליו אתה אומר את זה. כי לכאורה אפשר לחשוב שאדם אומר, להגיד מאחורי הגב של מישהו זה לשון הרע. אבל אם אני אומר לו את זה בפרצוף, אני אומר את זה בנוכחות אנשים אחרים, את גנותו של האדם בפניו. אז אולי זה לא נקרא לשון הרע. כמה שמנה לא? חוץ מזה שאתה גם מלבין את פניו, אבל אתה גם מדבר לשון הרע. אתה אומר משהו שהוא בגנותו לאנשים אחרים. אז גם כשהוא נוכח, זה עדיין לא מוציא את זה מכלל לשון הרע. והמספר דברים שגורמים, אם נשמעו איש מפי איש, להזיק חברו בגופו או בממונו, ואפילו להצר לו או להפחידו, הרי זה לשון הרע. עוד חידוש יש פה, שגם אם מה שאני אומר זה בעצם לא גנות, זה לא גנות. אלא שהדברים האלה יכולים להזיק לו. זה דומה למושג של רכילות שדיברנו עליו בשיעור שעבר, שרכילות, שחכמים מגדירים רכילות כזה שטוען דברים מאדם לאדם אחר. כלומר, הוא בא אל מישהו ואומר לו דבר על מישהו שלישי שיסכסך ביניהם. אז למרות שזה לא גנאי, כמו הדוגמה המפורסמת של דואג האדומי שהוא בא ומלשין בפני שאול על עיר הכהנים, הוא אומר להם שהם עזרו לדוד. נו, בסדר, זה שהם עזרו לדוד, באמת זה לא גנאי שהם עזרו לדוד. דוד היה נרדף, או דוד בורח ומחפש איפה להיות, איפה לאכול. אז הם עוזרים לו. באמת זה לא גנאי, אבל בשביל שאול זה היה גורם לסכסוך. זה היה גנאי, זה היה דבר שגורם לסכסך בינם לבין שאול. אז זה נקרא רכילות. עכשיו, פה הרמב"ם אומר שאם אדם אומר על מישהו דבר שהוא לא גנאי מצד עצמו, אבל הוא עלול לגרום לו נזק, זה גם נקרא לשון הרע. למשל, אם מישהו רוצה למכור דירה, ובא לקוח פוטנציאלי, והוא בא אל השכן ושואל אותו, תגיד לי, מה אתה אומר על הדירה הזאת שמוצעת למחירה? והשכן יגיד, לא, אני חושב שהוא כבר מכר אותה למישהו. לשון הרע, זה לכאורה בכלל לא שייך ללשון הרע. אבל הרמב"ם אומר שכל דיבור שעלול לגרום נזק לחברו, זה נקרא לשון הרע. אף פי שלא אמרת עליו גנות, לא אמרת שום דבר רע עליו, אבל אמרת משהו שיכול להזיק לו. אז דיברת עליו לשון הרע. מה אתה מדבר דברים שהם גורמים נזק, גורמים צער, אפילו רק גורמים לאדם לפחד. זה כבר נקרא לשון הרע.
מה סורם
גורמים לאדם? הוא גורם לזה ש... נגיד, הוא מספר משהו שיגרום לזה שהאדם שעליו הוא דיבר, יהיה באיזשהו פחד ממשהו. הוא מספר, עליו משהו שכשזה יוודע לאותו אדם שהדבר הזה נודע, זה יגרום לו לפחד ממשהו. נגיד, הוא יספר עליו שהוא יש לו, הוא שומר בבית הרבה כסף. אף אחד לא בא עוד לגנוב ממנו, אבל הוא יחשוב שהוא יפחד, שעכשיו כבר נודע שיש לי בבית הרבה כסף, אז אולי יבואו לגנוב. גם לא היסטרי, אנשים נורמליים גם כן חוששים מדברים כאלה. תראה, קודם כל, יכול להיות גם זה. ובית, גם אנשים רגילים, שאתה בא ואומר משהו, אתה אומר משהו שהוא לא נעים לאדם שידעו אותו, אז זה יגרום לו נזק, יגרום לו פחד, יגרום לו... אז אתה צריך להימנע מזה. זה דווקא... לא, אבל זה דבר... לא, 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 זה לא דבר פשוט לחלוטין, זה דבר די מקובל. שבני אדם לא מחזיקים בבית כסף, הם מחזיקים את הכסף בבנק, או שהם תומנים אותו באיזה מקום שלא רואים אותו. אם בא מישהו ויגיד, תשמע, אתה יודע מה, אצלו בבית אתה יכול למצוא, הוא מחזיק את הכסף שלו בבית, הוא מחזיק בבית כמה עשרות אלפי שקלים. זה דבר שכל אדם נורמלי יתחיל לחשוש. מה, כבר כולם יודעים שיש לי פה הרבה כסף, אולי יגנבו. אז זה דבר שעלול להפחיד בן אדם. מה פתאום אתה מדבר על חברך, דברים שהוא לא ביקש ממך, דברים שהם לא, הם לא לטובתו. אם זה דברים שהם גנות, או דברים שהם עלולים להזיק לו, לעצר לו, להפחיד אותו, אל תדבר עליו. עכשיו יש פה כלל אחר. אם נאמרו דברים אלו בפני שלושה, כבר נשמע הדבר בנודע. ואם סיפר הדבר אחד מן השלושה פעם אחרת, אין בו משום לשון הרע, והוא שלא התכוון להעביר הכל ולגלותו יותר. יש פה כלל שמקורו בגמרא, שכתוב כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישנא. הדבר שכבר ידוע, שכבר נאמר בפני שלושה אנשים, אחר כך אם מישהו אחר אומר את זה לאחר, מספר לו את זה לפי תומו, לא בתור רצון להעביר את הדברים הלאה, אלא סתם מסליח לפי תומו, הוא שמעתי כך וכך, במעמד של שלושה אנשים, אז אין כבר פה לשון הרע, למה? כי הדבר כבר התפרסם. חברה חברה היטלי. מזה למשל יש יותר לספר מה שקראת בעיתון או מה ששמעת ברדיו. כי מה שקראת בעיתון או ששמעת ברדיו הוא כבר נאמר בפני אלפי אנשים. אז אם קראתי בעיתון איזה דבר של לשון הרע, מותר לי להגיד לחברית, שמע, בעיתון כתוב כך וכך. למרות שזה דבר של גנות. אבל אני לא בא בכוונה להפיץ את זה. סתם, לפי תומי, אני אומר, קראתי בעיתון כך וכך. אפילו שזה דבר של גנות, אז אין בזה מצד הדין משום לשון הרע, כי זה דבר שנאמר בפני שלושה והוא כבר התפרסם. זה בהדגשה שלא יהיה לך כוונת זדון פה. כי אם אתה מתכוון להעביר את הכל לגלותו, אתה מתכוון בעצם לגרום להוא נזק. אם אתה סתם לפי תומך אומר, אמרו ברדיו כך וכך, שמעתי בעיתון כך וכך, אתה מספר לי את זה לאיזה חבר או לאשתך או משהו, בסדר. אז אין בזה משום... לשון הרע. הוא מביא עוד הסתייגויות. עוד הסתייגויות, נכון. נכון. אנחנו לומדים כרגע מה שהרמב״ם פוסק. שלפי הדעה שזה הפירוש של מה שנאמר שם בגמרא, שכל מילתא דמתאמרא באפי תלתא, הכוונה אפילו לשון הרע גמור, שנאמר, יש פירוש אחר שאומר שמין תדעה מתאמרה באפטלת הזה נאמר רק על דבר שהוא מהסוג של האבק לשון הרע הזה, שזה תלוי איך אומרים אותו. אז אם הוא אומר את זה בפני שלושה, חזקה שהוא יגיד את זה בצורה שהיא מותרת. אבל הרמב״ם לא מפרש כך. הרמב״ם מפרש כמו עוד ראשונים, שהכוונה באמת אמרו לשון הרע גמור, אבל ברגע שאמרו אותו בפני שלושה, אז זה כבר הפך להיות דבר מפורסם, ומותר לך להמשיך להגיד את זה למישהו אחר, אם אין לך כוונת זדון, אם אתה סתם, משיח לפי תומך. כל אלו שדיברנו עליהם עד כאן, כל אלו הם בעלי לשון הרע, שאסור לדור בשכונתם, וכל שכן, לשב עמהם ולשמוע דבריהם. הדבר שהאבון הזה של לשון הרע זה דבר כל כך חמור, כמו שאמרנו, חזל אומרים עליו, שהוא שקול כנגד שלוש העבירות החמורות שבתורה, וצריך כמובן להבין למה, אבל בכל מקרה, העניין הזה של הקלקול החברתי שיש פה, זה שמרבים שנאה בין בני אדם, מרבים חוסר פרגון לאנשים אחרים, חוסר יחס לאנשים אחרים, מחפשים כל דבר את העין הרעה כלפי אנשים אחרים, זה דבר שהוא הורס את המרקם החברתי. אז הוא אומר, אסור לדור בשכונתם, תלך מהשכונה של אנשים כאלה, תגור במקום שיש אנשים שהם טובים אחד לשני, ולא שהם מדברים רע אחד על השני. אם אסור לדור בשכונתם, אז צריך לעבור דירה. אלא אם כן אתה מצליח להתרחק מהדיבור שלהם. אז בסדר, נו, אם אתה יכול לא לדבר איתם, אתה גר בבית, קם בבוקר והולך לעבודה, חוזר בערב, לא רואה אותם, לא מדבר איתם, אז אין בעיה. הכוונה היא שאתה יושב, כמו שאנשים רגילים, שכנים. נו, אז אם אתה לא מדבר איתם, לשון הרע, אז אין בעיה. הבעיה היא שיש מנטליות של אנשים שכשהם שכנים, אז הם יושבים יחד ומדברים. אם אתם מכירים את ההוואי בשכונות ירושלים, אז אנשים היו יושבות אחרי הצהריים או במרפסת, אל המרפסת השנייה, או בגן ציבורי, ומדברות. אז אם יש לשון הרע, דיבורים של לשון הרע, שזה הסגנון, זאת האווירה, אז צריך להתרחק משם. לא רק נשים, גם גברים עושים את זה. אני נותן את הדוגמה המצויה, שנשים יושבות יחד בשעות אחרי הצהריים, באיזה גן ציבורי, עם הילדים הקטנים שלהם. מה עושים? מדברים. מה מדברים? אז אם מדברים לשון הרע, אז זה לא טוב, צריך לברוח משם. אם מדברים דברים טובים או דברים ניטרליים, ספרים אחת לשנייה חוויות, או על הדברים שהן צריכות לדעת בשביל איך לטפל בילדים, איך לנהל את הבית, אז זה נחמד מאוד. כן, אז זה החובה להתרחק מלשון הרע. והרמב״ם מסיים את זה בכך שהוא אומר, ולא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע לבד. זה דבר מאוד מעניין, כי הלשון הרע שנגזר בגללו גזר דין, או חתימת הדין על אבותינו במדבר, זה לא היה לשון הרע על בני אדם בכלל. מה זה היה לשון הרע שם? הוציאו את דיבת הארץ רעה. זה הרי היה החטא שבגללו נחתם דינם של בני ישראל למות במדבר, שלא יזכו להיכנס לארץ ישראל. מה? שבאו המרגלים, עשרת השליחים שנשלחו לראות את הארץ, והוציאו את דיבת הארץ רעה. כלומר, הם אמרו, דברים לא נכונים, או מנופחים, או מעבר למה שהיו צריכים להגיד על ארץ ישראל. הרי, סך הכל, שלחו אותם בשביל לראות איך הארץ. שלחו אותם בשביל לרגל את הארץ. אז הם צריכים לבוא ודווח, נכון? מה היום צריכים להגיד? שאנחנו מצאנו שם דברים כאלה וכאלה, ושזה דברים לא, שבאמת הם לא מצאו שם. ודאי שהם היו יכולים לדווח דיווח אמת, והיו יכולים להגיד מה הם ראו. אבל מה הם שהם עשו, הם הוסיפו לדיווח הזה, הם ניפחו אותו, בצורה שהפכה את זה ללשון הרע על הארץ. כלומר, הפכה את זה לזה שאתה אומר דברים שהם מוציאים את החשק של בני ישראל לעלות לארץ ישראל, להגיע לארץ ישראל. מה הם אמרו? הם אמרו שאנחנו לא נצליח לנצח אותם. איך אתם יודעים שלא תצליחו לנצח אותם? תגידו שראינו שם אנשים כך וכך, אבל שאנחנו היינו ביניהם כמו חגבים, ואני בינינו כחגבים, מה זה? זה תיאור עובדות? זה לא תיאור עובדות. זה התרשמות שהיא סובייקטיבית. זה דבר שאתה בעצם אומר את הרגשות שלך על מה שאתה בא לתאר אותו, וזה כאין לדבר לשון הרע, זה להוציא דיבה, מפני שזה לא תיאור של עובדות, זה תיאור של הערכות של דברים שהם נובעים מאיזה מנטליות שלך, מאיזה מחשבות שלך, מאיזה הרהורים שלך, ולכן זה נקרא לשון הרע. לא נחתם גזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע בלבד. והגמרא אומרת, ומה אם המדבר לשון הרע על עצים ועל אבנים כך? המדבר לשון הרע על חברו על אחת כמה וכמה. הם דיברו לשון הרע על ארץ ישראל, על הארץ. ועל זה נאמר שהם הוציאו את דיבת הארץ רעה, ובגלל זה נחתם דינם. על אחת כמה וכמה, מי שמדבר לשון הרע על בני אדם, שהוא מוציא את דיבתם רעה, שהדבר הוא חמור. בזה הרמב״ם מסיים את ההלכות האלה של לשון הרע, והוא עובר למצווה אחרת שבין אדם לחברו. הנוקם מחברו עובר בלא תעשה, שנאמר לא תיקום. ואף על פי שאינו לוקה עליו, מפני שזה לב שאין בו מעשה, כפי שנראה, דעה רעה יד מאוד. כלומר, דעה זה מידה, מידה רעה יד מאוד. אלא ראוי לו לאדם להיות מעביר על מידותיו, על כל דברי העולם, שהכל אצלם מבינים דברי הבל והווי, ואינם כדאי לנקום עליהם. כיצד היא הנקימה? אמר לו חברו, השילני קרדומך. אמר לו, אין אמא שלך. למחר נצרח לשאול ממנו, אמר לו חברו, השילני קרדומך. אמר לו, אין אמא שלך, כדרך שלא ישאלתני, כששאלתי ממך. הרי זה נוקם. אלא כשיבוא לו לשאול, ייתן בלב שלם, ולא יגמול לו כאשר גמלו. וכן כל כיוצא באלו. כן אמר דוד בדעותיו הטובות, אם גמלתי שולמי רע והחלצה צוררי ריקם. כלומר, נקימה פירושו של דבר להשיב למישהו שעשה לך דבר רע, שאתה מחזיר לו באותו דבר, אתה עושה לו את אותו הדבר הרע בתגמול. זה נקרא לנקום. אתה לא מוכן לסלוח לו על זה, ואם הוא עשה לך כך, אתה גם כן תעשה לו כך. אתה לא נתת לי, אני לא אתן לך. הדבר הזה הוא מידה רעה. למה זה מידה רעה? אז הרמב״ם מסביר על מה אתה מתווכח איתו. מה הדבר הזה שאתה מתנקם עליו? על איזה שטות, על איזה דבר של אבלי העולם הזה. הרי לא מדובר על זה שבן אדם פצע אותך חס ושלום, שאתה תשתוק ולא תעשה כלום. מותר לבן אדם להגיב גם בכוח על תקיפה. אם מישהו מכה אותך, מותר לך בשביל להינצל ממנו, מותר לך להכות אותו חזרה. יש מצבים שבהם האדם לא צריך להיות כאסקופה נדרסת. אבל לעשות את זה בדרך של נקימה, דהיינו ש... די, הדבר הזה כבר היה, עבר. עכשיו אתה פתאום רוצה לעשות לו את מה שהוא עשה לך. נגיד, התנקמות שבאה אחר זמן, לא בתור הרתעה ולא בתור התגוננות, אלא בתור נקם. הרמב"ם אומר שאפילו גאולת דם שנזכרת בתורה, זה גם כן איסור של נקימה. כי מה זה יעזור? עכשיו אתה תציל את האדם שמת?
אבל התורה התירה.
התורה התירה, אבל זה לא, הרמב"ם אומר שזה נקרא... איסור של נקימה, איסור של גאולת אדם, זה אחד מהדברים שהוא מזכיר אותם בתור מידה רעה, בהלכות דעות, שהוא אומר שהתורה הרחיקה אותנו מהדבר הזה. מה פירוש התירה? היא אומרת שהאדם שעושה את זה הוא לא חייב מיתה. כי אנחנו אומרים, חם לבבו, הוא במצב שהוא לא יכול לשלוט על עצמו. אבל להגיד שזה טוב? בשביל מה? מה זה עוזר? אחרי שקרה משהו, קרה אסון, אז אם מדובר על אויבים שצריך להשיב להם פעולת תגמול כדי שהם לא יעשו את זה עוד פעם, זה משהו אחר. אבל שם מדובר הרי על הורג בשגגה. אדם שהרג בשגגה נפל מהסולם ונפל על מישהו והרג אותו. אז ללכת לנקום בו? בשביל מה לנקום? מה זה נותן לנקום? הנקמה עצמה היא דבר גרוע, היא דבר שלילי. בפרט על דברים של מה בכך, כמו שהוא ביקש ממך משהו, ביקשת ממנו משהו, לא רצה לתת לך, אז עכשיו אתה נוקם בו. מה זאת אומרת? אתה עושה דבר שהוא לא יתקן שום דבר, הוא לא יועיל לשום דבר, הוא רק ימשיך את, את הגלגל השלג הזה של, של שנאה בין הבריאות. ועל זה התורה אומרת, לא תיקום את בני עמך. אתה, אל תעשה כמעשיו, ואל תחזיר לו בתור נקמה את אותה התנהגות. יותר מזה, זה כתוב בפסוק, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז הזכרנו את זה כבר באחד השערים הקודמים, שהירושלמי במסכת נדרים אומר, כיצד היא הנקימה? כמו שאדם חותך בשר בסכין. מחזיק את הבשר ביד אחת, וביד השנייה הוא חותך עם הסכין, והיד הזאת שחותכת פוגעת ביד שמחזיקה, ויורד לו דם מהיד הזאת. אז היד הזאת מתעצבנת, היא לוקחת את הסכין ומחזירה ליד הזאת שפגעה בה. ככה זה נקרא, זאת הסיטואציה של נקימה. מה אתה מועיל בזה? אתה הרי עוד פעם פוגע באדם מישראל. אז הוא פגע בך, אז עכשיו אתה מחזיר לו, מה אתה עוזר? אתה רק מוסיף עוד פגיעה. ועל זה אומרת התורה, לא תיקום ולא תיתור בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. אם אתה מבין שאתה והוא זה לא שני דברים שונים לחלוטין, שאין ביניהם קשר, אלא שאתה והוא זה בעצם ישות כללית אחת שהיא עם ישראל. לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, כי הוא ואתה זה גוף אחד במובן מסוים, כמו שתי ידיים. למה? אני השם. אני השם, כיוון שאני השם, אני המקור של שניכם, אני נותן לשניכם את החיות ואת הנשמה, ואני נמצא מעליכם, אז לכן אני אומר לך, לא תיקום ולא תיתור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך. יש פה שלושה שלבים בפסוק שאחד מסביר את השני. למה לא תיקום ולא תיתור את בני עמך? כי, ואהבת לרעך כמוך, הוא כמוך. למה? כי אני השם. אז כשמסתכלים על הדברים כך, באמת זה נראה טיפשי לנקום. אתה נוקם במישהו כמוך. לא, זה בדין, בדין שמענישים, זה לא האדם ש... בדין שרוצים להעניש בן אדם על זה שהוא זמם לעשות לאחיו. אז תשאל על למה עדים זוממים, תשאל על מי שמשלם נזק, משלם תשלומי כפל, מה זה לא נקמה? לא, זה דין. נכון, זה חידוש, אפילו רק כאשר זמם הוא צריך לשלם את מה שהוא רצה לעשות. כל שכן כאשר בן אדם עשה לחברו נזק, שאז הוא צריך לשלם אותו. זה לא נקמה, זה דין, זה בשביל שיהיה בעולם סדר. אבל זה לא מה שבין אדם פרטי לאדם לחברו. זה בית דין צריכים לעשות. אם יש עניין של הזק, שבין אדם הזיק לך, אז גם כן, הדרך זה לא ללכת להזיק לו. הדרך זה ללכת לבית דין, להגיד, הבן אדם גרם לי נזק כספי, והבית דין מחייב אותו לשלם. לפעמים משלם אותו, משלם כנס, משלם כפול, משלם פי ארבע, לא משנה. העניין של דבר שאני יכול לתבוע אותו ולהחזיר לעצמי, זה מושג אחר לגמרי, זה מושג של דין. כאן מדברים על נקמה שהיא לא מועילה כלום, אז אתה לא משאיל לו, אז מה הרווחת? יותר מזה, וכן כל הנותר לאחד מישראל עובר בלא תעשה, שנאמר בלא תיתור את בני עמך, כיצד היא הנתירה? ראובן שאמר לשמעון, אזכר לי בה את זה, או השילי נשור זה, ולא רצה שמעון. לימים בא שמעון לראובן, לשאול ממנו או לזכור ממנו, אמר לו ראובן, היי לך, הרי נימה שלך ואיני כמותך, לא אשלם לך כמעשיך, הרי כזה עובר בלא תיתור. מה פירוש? האדם הזה הוא לא נוקם, אבל הוא שומר את זה בלב טוב טוב, והוא אומר את זה, כאשר יש לו ההזדמנות הזאת שבה הוא היה כאילו יכול לנקום, אז הוא אומר לחברו, אני לא כמוך, אני אתן לך. ברגע שהוא אמר דבר כזה, זה נקרא שהוא נטר, הוא נטר את האיבה. ושוב, זה דבר מיותר, זה דבר שהוא ממשיך את האיבה ביניהם, הוא ממשיך את היחסים הלא טובים שביניהם. וזה לא מביא לשום תועלת. ולכן התורה אומרת, לא תיתור גם, לא רק לא לנקום, גם לא תיתור. אלא ימחה הדבר מליבו ולא יתרנו. שכל זמן שהוא נותר את הדבר וזוכרו, שמא יבוא לנקום. לפיכך הקפידה התורה לנתירה, עד שימחה העוון מליבו ולא יזכרנו כלל. וזוהי הדעה הנכונה, שאפשר שיתקיים ביישוב הארץ ומסעם ומתנם של בני אדם זה עם זה. אם אנחנו דואגים לזה שהחברה תהיה מתוקנת, שלא יהיה ריב וסכסוך ומדון ושנאה בין אנשים, אז צריך להתנהג במידות הטובות האלה. למרות שלכאורה אתה יכול להגיד, לפי מוסר אנושי של צדק, של שלי, שלי ושלך, שלך, אז למה אני לא, למה שיעשו לי לנקום? הוא לא נתן לי, אני לא נותן לו. בבקשה? מגיע לו, אני לא נותן לו. לא, אני לא הפושע, הוא הפושע. אבל התורה רוצה לא רק שישאר מצב של שלי, שלי ושלך, שלך. התורה רוצה שישאר מצב, שיהיה מצב של קרבה בין בני אדם, של אהבה בין בני אדם, של חברתיות חיובית. אז התורה אומרת, תמחה את זה מהלב. לא רק שלא תיקום, אפילו אל תיתור. תמשיך את החיים בצורה חיובית, בעין טובה. זוהי הדעה הנכונה שאפשר שיתקיים ביישוב הארץ. כלומר, זה שייך להלכות דעות, שייך למושג של מידות מתוקנות. לכן הרמב״ם מביא את הדברים האלה כאן. כי הרי לכאורה המושג של דעות הוא כללי. הוא לא נוגע דווקא למצווה פלונית או למצווה אלמונית. הרי אפשר להביא עוד מהרבה מקומות במשנה תורה, מצוות שהן קשורות למוסר, קשורות ל... כאן, המצוות שהרמב״ם מביא, הזכיר כאן, דיינו את העניין של לשון הרע, ושלא תיקום ולא תיתור, ושל הלבנת פנים, זה, אלה דברים שהם שייכים למידות, הם שייכים לזה שהאדם יש לו תכונה נפשית עדינה, ואז הוא מתנהג בצורה הזאת. להגיד שאסור לך לגנוב או שאסור לך לרצוח, זה לא כתוב פה בהלכות דעות. זה כתוב בהלכות נזיקין, בספר נזיקין. זה דברים שהם לא בגדר של מידות טובות, הם בגדר של ממש של איסורים חמורים. כאן אנחנו מדברים על דבר שהוא מאפיין את התכונה הנפשית של האדם. נכון, התורה נותנת לזה הגדרות מצוותיות מפורשות, וזה נקרא מצוות לא תעשה, מצוות לא תעשה של נתירה, מצוות לא תעשה של נקימה. אבל הם, מבחינת האופי שלהם, הם שייכות למושג של המידות, של המידות הטובות. וזה לא צריך להיות לנו קשה, שהרי יש מצווה כללית של ללכת בדרכי השם במידות המתוקנות, אז למה צריך עוד מצוות ספציפיות? כי בהרבה עניינים, התורה, כשיש לה מצווה כללית מסוימת, והיא רוצה להדגיש איזה פרט מסוים, איזה עניין מסוים, אז היא מצווה באופן מפורש. למשל, הרי אמרנו, ואהבת לרעך כמוך, זאת מצווה שכוללת כל יהודי, כל אדם מישראל. אבל יש גם מצווה נוספת, ואהבתם את הגר. לגבי גר יש מצווה נוספת. מה פירוש הדבר? הרי הוא גם כן אחד מישראל. אחרי שהוא התגייר, אז הוא יהודי. אז מה, למה צריך עוד פעם לצוות? לא, התורה אומרת, לא מספיק לאהוב את הגר, אהבה שאוהבים את כל עם ישראל. יש פה משהו מיוחד. אז אם היה רק הלכות דעות במובן הזה שיש מצווה של מידות מתוקנות, אתה אומר, בסדר, מה זה בדיוק מידות מתוקנות? מה בדיוק נקרא אמצע? כמה להתרחק מכל צד? זה לא כל כך ברור. באה התורה ואומרת, לא תיקום, זה ספציפית אסור, באיסור מפורש, לאו דאורייתא. יש למשל דעה שאומרת שהאיסור של גאווה הוא גם כן לאו מפורש בתורה. זה דבר מעניין. אנחנו גומרים עכשיו את הלכות דעות, אז זה כדאי להזכיר את זה. היה אחד מגדולי הראשונים, רבי משה מקוצי, מחכמי צרפת, מבעלי התוספות, שהוא כתב ספר הלכה לפי תרי"ג מצוות. והוא לקח את תרי"ג המצוות מהרמב״ם, מהמניין של הרמב״ם. הרמב״ם הרי מנה את המצוות בספר המצוות שלו, וגם אחר כך לפי זה כתב את משנה תורה, תרי"ג מצוות, והיו מניינים קודמים, שנכתבו בתקופת הגאונים, ואחר כך, והסמג בא לספר מצוות גדול, הרבי משה מקוצי, הוא לקח את המצוות של, ספר המצוות של הרמב״ם, והלך לפיו. זה היה חידוש, כי בכלל, בתקופתו, רק הרמב״ם התחיל להתפרסם באירופה, בארצות אשכנז. והוא כבר השתמש בספר של הרמב״ם, בתור בסיס לספר ההלכה שלו. טוב, הוא כותב בהקדמה, שאחרי שהוא גמר את הספר, וכתב את ההלכות של כל תרי"ג מצוות, הוא חלם חלום, שנאמר לו בחלום, עיקר שכחת. שכחת את העיקר. מה זה העיקר? ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. כלומר, לא מנית אחת מהמצוות. והיא המצווה של איסור גאווה. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. כך כתוב בספר דברים בפרשת בית חנן. ישמר לך פן תשכח את השם אלוקיך. אז אפשר לחשוב שזה משהו כללי, שאל תשכח את השם, כלומר תקיים את המצוות שלו. אומר לו המלאך בחלום, שהוא שכח מצווה, אחת מתרי"ג מצוות. ישמר לך פן תשכח, זה איסור גאווה. למה? כי כתוב שם, ורם לבביך ושכחת את השם אלוקיך. אם אתה תתגאה, אתה תשכח את השם. אז כלומר, ישמר לך פן תשכח, פירושו, אל תתגאה. הרי יש מצווה כללית של והלכת בדרכיו של המידות הטובות, שהיא המידה, המצווה הזאת שאנחנו לומדים פה בראש ההלכות האלה, שכתוב בה שיש מידות בינוניות ומידות קיצוניות, ובין המידות הקיצוניות זה הגאווה, אז זה נמצא פה באופן כללי במצווה של והלכת בדרכיו? לא. יכול להיות שזה באופן כללי נמצא בהלכת בדרכיו, אבל התורה תגיד באופן מיוחד, הדגשה מיוחדת, איסור של גאווה בתור מצווה נוספת, מיוחדת. אמנם הרמב״ם לא סבר כך, כי הרמב״ם סבר שברם לבביך ושכחת וישם לך פן תשכח, זה הכל דברים כלליים. כלומר, ישם לך פן תשכח את השם, זה שלא לא תשכח את מה שאתה מחויב בו מצד האמונה. אבל הסמג, רבי משה מקוצי, סבר על פי מה שהתגלה אליו בחלום, שזאת מצווה ספציפית של איסור גאווה. מי שמתגאה עובר על ישם עליך פן תשכח את השם אלוקיך. לא, אז הוא לא החליט שהוא מסיר את אחת מהמצוות של הרמב״ם, אלא הוא החליט שהוא מזכיר את זה בהקדמה. הוא לא רצה לשנות מהמניין של הרמב״ם, אלא הוא רצה רק לספר לנו את האפשרות הזאת, את הסברה הזאת. הוא כנראה מחשיב את זה, אבל לא מלאו ליבו להוריד אחת מהמצוות שהרמב״ם מנה. בניגוד לרמב״ן למשל, שהוא כן מתווכח עם הרמב״ם על כמה מהמצוות, אז הוא מסיר כמה מהמצוות מהמניין של הרמב״ם ומכניס במקומם מצוות אחרות. בהשגות שלו לספר המצוות, הרמב״ן אומר, ואנחנו הורדנו ממנינו של הרב את המצווה הזאת והזאת 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 והזאת, ובמקומם הוא אומר, יש לי להוסיף את המצווה הזאת והזאת והזאת והזאת. בדרך כלל צריך להבין שזה לא מחלוקת, זה לא מחלוקת הלכתית, האם הדבר הזה מותר או אסור. בדרך כלל זה דברים שכולם מודים שהם אסורים. כגון, במקרה הזה. אז הרמב״ם אומר, ודאי שאסור להתגאות. למה אסור להתגאות? כי זה חלק ממצוות והלכת בדרכיו. אבל הסמג אומר, לא, יש פה מצווה מיוחדת של איסור גאווה. כך גם לגבי דברים אחרים שנחלקו בהם, מוני המצוות. זה לא שאחד אומר, זה בכלל לא מצווה, אנחנו לא מצווים בזה. השני אומר, זה מצווה. בדרך כלל זה לא העניין. העניין הוא רק אם למנות את זה או לא למנות את זה בתור מצווה עצמאית. אחד כולל את זה בתוך משהו אחר, ואחד מונה את זה בתור מצווה עצמאית. יש גם מקרים ספציפיים שכן יש מחלוקת אם זה מצווה או לא. מצווים, מקרים מיוחדים שבהם באמת הרמב"ן מגלה מצוות חדשות שהרמב"ם לא חשב שהן נחשבות למצוות. יש דבר כזה, ו זה יכול להיות שהרמב״ם סובר שהדבר הזה הוא רשות, והרמב״ן מבין שהדבר הזה הוא חובה. אני כרגע לא זוכר דוגמאות, אבל ברורות, אבל עד כמה שזכור לי, יש דוגמאות שהן באמת מחלוקת הלכתית ביניהן. אבל בדרך כלל זה לא מחלוקת אם הדבר הזה הוא באמת מצווה או לא. בבקשה? לא, אז שם מסבירים שגם לפי הרמב״ם, ודאי שיש מצווה כפי שהוא במלכות מלכים כותב, שיש מצווה, השאלה היא איך להגדיר אותה, כלומר, זה מצווה כללית, זה מצווה שהיא חלק ממצוות אחרות, כמו המצוות של העמדת מלך ובניין בית הבחירה, שזה יכול לעשות רק בארץ ישראל, או יש כל מיני הסברים למה הרמב״ם לא מנה את זה כמצווה מיוחדת. אבל הוא אומר בפירוש בהלכות מלכים שמצווה לדור בארץ ישראל, אז כך שהוא לא חולק על העניין שלדור בארץ ישראל זה מצווה, השאלה רק איך הוא מגדיר אותה, באיזה גדר זה נכנס אצלו. טוב, אנחנו מתחילים את הלכות תלמוד תורה, ובכותרת
הלכות בקימה ונטירה זה רק
יהודים, בין יהודים, רק בין יהודים, לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, אבל בתור מידה טובה זה גם יכול להיות כלפי גויים. בתור מצווה ספציפית שהתורה מצווה, התורה מצווה את זה כמצוות עשה, כמצוות לא תעשה, לגבי יהודים. בתוך בני עמך, שהחברה של עם ישראל תהיה מתוקנת. אבל ברור שבתור מידה טובה, גם אם זה גוי, אז אם אתה תוותר לו, אתה לא עשית שום דבר לא טוב. להפך, אתה במובן מסוים מגלה מידות טובות בזה שאתה מוותר לו, ואתה לא מזכיר לו את זה שהוא לא עשה לך כך. אלא אם כן, זה מצב של גויים שמציקים לעם ישראל או משהו כזה, שברור שצריך להגיב על הדברים שהם עושים. אבל אם זה סתם, נגיד שיהודי גר בחוץ לארץ, ויש לו שכן שהוא לא כל כך נחמד, והוא ביקש ממנו פעם משהו והוא לא נתן לו, אז שהוא יבוא לבקש, אז שהיהודי יגיד לו, אני לא רוצה לתת לך. למה? מידה טובה, שהוא יגיד, בבקשה, תיקח. זה בכלל המידות הטובות, אבל זה לא מצווה מפורשת, כמו לא תיקום ולא תיתור את בני עמך.
יש גם הדוגמאות שזה עניין של לשון הרע ונקימה ונקירה,
במקומות
עבודה, בין ילדים לגויים, שגם שיהודים לא מצווים על לשון הרע
כלפי גוי.
אבל הגוי, מצד שני, יכול
לגרום
לסכסוכים בין... בוודאי.
בוודאי. וגם לכן לא צריך לדבר לשון הרע גם על הגוי, מטעם של מידות טובות, מטעם של רצון לשמור על יחסים טובים.
אני אשם, אני אשם כאילו בורא את כולם, אז למה שצריך להיות חלוקת
פיזית? כי בתוך עם ישראל, אני אשם בתוך עם ישראל הוא במשמעות יותר כבדה מאשר כלפי העולם כולו. אני אשם זה כלפי העולם כולו, זה לא רק בני אדם, זה גם בעלי חיים, זה גם צמחים, זה כל מה שיש במציאות. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר לנו אני השם, זה כמו אני השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, זה משהו שהוא מחייב אתכם כעם. כן. לא מתנצל, כן. לא, לנטור זה גם להביע את זה. אם בן אדם הוכיח את חברו...
זה רק דוגמה חיצונית, אבל לנטור זה לא נשמע את הדבר בלב?
לא, הנטירה המוגדרת כמצוות לא תעשה זה כאשר אתה מביע את זה כלפיו. נכון שבסופו של דבר מה שרצוי זה שזה לא יישאר בליבו, אבל כמו שאמרת, אם זה באמת מצב שבו בן אדם חטא לחברו, והוא מוכיח אותו, והוא לא מקבל, אז אני מצידי, אני לא צריך להרגיש שאני לא כועס עליו. יכול להיות שאני כן יכול לכעוס עליו. אני רק, אסור לי לשמור את זה בלב, אני צריך להגיד את זה, את התוכחה, זה למדנו, כן? לא הסתמנו וישתוק, וגם לא להתנהג איתו בהתנהגויות מסוימות שהן שליליות, כמו נקימה או נטירה. אבל להגיד שיש עליי איזה חובה, זה מידת חסידות ודאי. זה מידה של צדיקים, של חסידים, שהם אומרים, טוב, אני מנסה לשכוח מזה, לא מקפיד, לא... אבל זה לא מה שהתורה דורשת ממני. היא לא דורשת ממני, במקרה כזה שתיארת, שאני הוכחתי מישהו, והוא לא קיבל את התוכחה, והוא לא מתנצל, ואני יכול לחוס עליו. אבל עדיין לא לבטא את זה בצורה של נקימה או נטירה. נטירה זה בדיבור. יש מושג של נטירה בלב, אבל זה לא לא תיתור. לא תיתור זה כמו שחזל מגדירים, הוא אומר לו, הרי אני מה שלך ואיני כמותך. העושה כזה עובר בלא תיתור. אלא אם חי הדבר מליבו, זה בשביל לא להגיע לנטירה, אז אומרים לך תמחה את זה מליבך. אבל אם זה מקרה שבאמת אתה לא יכול למחות מלבך, כי אתה באמת כועס על הבן אדם, וניסית בדרכים של תוכך ולא הצלחת, אז זה לא חובה למחות את זה מהלב. זה מידת חסידות אולי למחות את זה מהלב, אבל זה לא איזה איסור להשאיר את זה בלב.
ואין מידה שאתה הלכת בדרכה בגלל שהתורה התירה?
בבקשה?
מצד הלכת בדרכה, זה שהוא משאיר את זה בלב, הרי יש כאן פגם מידותי. אז בגלל שהתורה התירה...
לא, זה לא פגם מידותי.
בגלל שהתורה התירה.
כן, זה לא פגם מידותי. מה זאת אומרת? אם אדם עושה לך רע, בוא נגיד שזה לא היה שהוא עשה לך רע, הוא עשה למישהו אחר רע. אתה רואה שהוא מתנכל למישהו. אז אתה צריך לחשוב בלב שלך, לא, הכל בסדר, אני לא מקפיד עליו. למה לא? הוא בן אדם שלא מתנהג בסדר, אתה מוכיח אותו, זה לא מועיל, הוא עונה לך בחוצפה או שהוא לא מתייחס אליך, אז מותר לך בלב לחשוב עליו משהו רע. אבל זה לא צריך להגיע לידי נתירה בפועל או לידי נקימה בפועל. כעס זה משהו אחר, אז אתה תשתדל לא לכעוס, תשתדל, אמרתי לכעוס בלב, כלומר להרגיש בלב שלך, שאתה לא, אתה לא מרוצה מהאדם הזה, או מההתנהגות שלו, כן? מותר אפילו לסנוע, כתוב. אבל מה זה לסנוע? לסנוע כשאתה שונא בן אדם על החטאים, על הדברים הלא טובים שהוא עושה, אתה צריך לסנוע רק את הנקודות האלה, לא לסנוע אותו. לסנוע רק את הדבר הספציפי שהוא עשה. זה עוד דבר. טוב, יש לנו עוד כמה דקות, אז נלמד את הכותרת של הלכות תלמוד תורה. יש בכללן שתי מצוות עשה. וזהו פרטן. א', ללמוד תורה. ב', לכבד מלמדיה ויודעיה. אז מעניין שהרמב״ם פה כותב ללמוד תורה, אבל במניין המצוות הקצר, הרי יש בהקדמה של משנה תורה מניין מצוות. שהרמב״ם מונה שם את כל תרי"ג מצוות, בקיצור, בעברית, בלשון של משנה תורה, ולפי זה אחר כך הוא מסדר את כל הספר. אז שם מופיעה ההגדרה של המצווה ללמד את חוכמת התורה וללומדה. עוד פעם, ללמד את חוכמת התורה וללומדה. ללמד אחרים וללמוד, כך כתוב שם. אז שם כתוב להפך. ללמד וללמוד. מה הפירוש? ללמד וללמוד. למה הוא שינה? למה זה ללמד וללמוד? כי הלימוד שאדם לומד, הראשון, זה לא באחריותו. זה לא בבחירתו. הוא ילד קטן, ואבא שלו מלמד אותו. תראו את ההלכה הראשונה. נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה. אבל קטן, אביו חייב ללמדו תורה. שנאמר, ולימדתם אותם את מכם. כלומר, איך אדם לומד? הרי אני לא מתחיל ללמוד כשאני מבוגר. מתחיל ללמוד בתור תינוק, בתור ילד. מיוזמתי? לא. האב מלמד את בנו תורה. אז יש מצווה ללמד את הקטן, וכאשר הוא גדל, אז יש עליו מצווה ללמוד. לכן הרמב״ם אומר, ללמד תורת חוכמת התורה וללומדה. פה הוא קיצר את זה וכתב ללמוד תורה. כאשר ללמוד תורה זה כולל הכל, זה כולל גם לימוד שאתה לומד בתור ילד קטן, שמישהו מלמד אותך, כלומר החובה היא על האב ללמד את בנו, וגם החובה על האדם כשהוא גדל, כשהוא עומד על דעתו, ללמוד בעצמו.
אז
ודאי שיש מצבים כאלה. אדם שלא למד בצעירותו, לא לימדו אותו. כן, גדל במקום לא דתי, גדל במקום ש... אין שם לימודים בכלל, הכל יכול להיות. אבל במצב הנורמלי, אדם שהוא ילד, הוא לומד כבר בילדותו, ולא מתוך זה שהוא יוזם את זה ושהוא בוחר בזה, אלא מפני שמלמדים אותו. המצווה השנייה, לכבד מלמדיה ויודעיה. זה היחס אל התורה. יש הלימוד של התורה ויש היחס אל התורה. אם אתה לומד תורה ולא מתנהג בכבוד את תלמידי חכמים, פירוש הדבר שהיחס שלך אל התורה הוא כאל איזה מקצוע חול, כאיזה מקצוע חסר ערך מבחינה מוסרית. כי אם אתה מפנים את העניין של לימוד תורה כדבר מוסרי, אז הדבר הראשון זה הכבוד לאלה שהם מלמדים את התורה ויודעים אותה. הכבוד התורה הוא עדיף מלימוד תורה, אומרת הגמרא. הגמרא במסכת מגילה אומרת ש אם מישהו יושב ולומד תורה, הוא צריך לבטל תורה בשביל לשמוע מגילה. מבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. והגמרא שואלת, האם צריך במקרה שיש הלוויה של תלמיד חכם לבטל את המצווה של הלוויה בשביל קריאת המגילה, או להפך? שמצוות הלוויה דוחה את קריאת המגילה. אז הגמרא אומרת, הרי למדנו שמבטלים תלמוד תורה למקרא מגילה. אומרת הגמרא, זה ללמוד, אבל לכבד את התורה. עשה דכבוד תורה עדיף. המצוות לימוד תורה מתבטלת בפני מקרא מגילה. אבל כבוד התורה הוא עדיף מלימוד תורה. למה? כי זה כל היחס שלך אל התורה. אם אתה לא יודע איך להתייחס אל התורה, אז הלימוד שלך לא שווה. אם אתה יודע איך להתייחס אל התורה, אז אחר כך יש עניין של ללמוד תורה. אז לכן, המצווה שצמודה למצוות לימוד תורה זה מצוות כיבוד תלמידי החכמים, שזה מראה את היחס של האדם לתורה. ערב טוב.